שהוא מנויה הפשטייה, פרק חמישי, פסקה ממלך, יום שישי ג' סיון.
ארבעה מתו באתיו של נחש. בנימין בן יעקב אמרם בן משה, אישה יביא דוד וכליו בן דוד. הכוח הפנימי לתנודתם של ישראל במציאות, וכן המסקנה האחרונה שבפועל, ועדיין אין אימה שום שם וחץ. ישנם שני חלקים, שני יסודות בעם ישראל. היסוד האחד זה הכוח הפנימי של, של ישראל, זאת אומרת מה הזהות שלנו, למה אנחנו מיועדים. והדבר השני זה יכולת המימוש של עם ישראל. עם ישראל זה לא רק עם 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 סגולה פנימית מאוד מאוד גבוהה, וגם עם יכולת מימוש של הסגולה הזאת. זה נאמר, כולך יפה רעייתי ומונדך, מצד הבחינות האלה, מצד הפוטנציאל הרוחני ומצד יכולת המימוש. ומצד זה, כשאני מסתכל על עם ישראל בגדול, אין שום פגם וחטא. השימור שבפועל צריך מוכרח שימצא איזה מידה של חטא עמו. יחל מהמצב של העולם המעשי. שאפשר לו לשמור את משקולה המצומצם מדויק כאשר הולכים למציאות המעשית. אבל לכאורה אי אפשר לעשות שהכל יהיה מדויק, תמיד יש החטאות. אבל מה שאנחנו מדגישים כאן זה אומנם המקורות של הפעולה, והחותם הכללי מסמנים את הצדק המוחלט. אז מה שאנחנו רוצים לבטא עכשיו זה את המקורות של הפעולה, זאת אומרת המניעים, ואת החותם הכללי, מה התוצר הסופי באופן כללי. יכול להיות שפה ושם יש החטאות, אבל ברושם הכללי, עם ישראל, מצד המוטיבציות שלו, הפנימיות, ומצד בשורה האחרונה, המסקנה, מה הוא פועל בעולם, ברמה המושלמת, ברמה הכללית, אז הכל מלא צדק מוחלט. וחותם השבטים, השורה האחרונה של חותם השבטים, שבטי יה עדות לישראל, זה בנימין. בנימין, מה הוא מבטא באישיות שלו? ואת המסקנה. מה הסיכום העולה מכל השבטים? נכון, יש חסרונות ויש בעיות, אבל מה בסוף המכלול, השורה האחרונה שעולה מכל עם ישראל, זה הופעה עליונה מאוד מאוד. הוא משלים, בנימין זה שלמות של התכסיס הכללי של האומה. בנימין הוא לא מבטא זווית מסוימת של האומה, לבנימין מבטא את החשבון הכולל, את הפעולה הכוללת של האומה. ולכן האבן של בנימין ישפה הייתה מורכבת מכל הצבעים של כל השבטים, גם הדגל שלו. אנחנו עכשיו שבוע שעבר עסקנו בדגלים, אז הדגל של בנימין, אומר המדרש, היה בו את כל הצבעים של כל הדגלים. ירושלים, שבנחלתו של בנימין, לא נתחלקה לשבטים. זאת אומרת, בנימין לא מבטא את המסקנה, את הפעולה הכללית של עם ישראל. בנימין מצידו לא נמצא חטא בגבולו. אז זו סוף הוא מת בהתיר של נחש. אתם הספרנו אתמול שנחש זה לא חטא אלא הגבלת הצלם. זאת אומרת צריך לברר שגם המגמות הטוב יש להם מידה, מגבילים אותם, וזה הכוונה הנחש. אז זה הראשון הוא בנימין בן דוד, כלומר בן יעקב, סליחה, התמונה הכוללת של השבטים.
הוא לא חטא או
שזה זאת אומרת? הוא לא חטא גם. אז מה מסביר? מה זאת אומרת לא חטא? כי כל האישיות שלו, העניין שלה לא היה פן, זווית. מישהו שהוא עוסק בזווית, אז תמיד יהיה לו חטא, תמיד יש לו טעויות. אבל הוא, כל האישיות שלו הייתה מסקנה. זה כל העניין של האישיות שלו. מסקנה כוללת. זה צד אחד, שזה בנימין. חוץ מזה אמרנו שיש את האופי הפנימי, לא את ההוצאה לפועל, את הצד של הכוח הפנימי. המקור למציאות הגוף של האומה בתור גבר מיוחד, אי אפשר שיצטיין בפינוק וניסיון קדושה. עד רבה, מעומק הרע יצא טוב, ועבר הנער ישבור אותיכם מעולם, ועבדו אלוקים אחרים. ומעטה רחיקה קריב יתון קודשא בריחו. זאת אומרת שאנחנו לא רואים פה למשל את יצחק, יעקב, אנחנו לא רואים אותם פה. כי באמת השורשים, ההתחלה של האומה, היא לא באה מאיזה נקודת גובה עליונה של משהו מתאר כאן ניקיון מוחלט. עד רבה, כל הכוח של עם ישראל זה היכולת להתמודד, לבוא לעולם הזה, למציאות, ופה במציאות להופיע הופעה של קודש. לכן זה לוקח זמן, זה תהליך, עד שעם ישראל מזדקך, עובר תהליך של זיכוך וטהרה פנימית. זה תהליך שלוקח זמן. אולם אחר כך, בצורה הפנימית של ידי התורה, ככל שעם ישראל מתקדם לכיוון של התורה, ונולדת בעם ישראל המסוגלות לקבל תורה, אז אף שבמושאה מקום בעולם המעשה, אי אפשר שלא יהיה תערב איזה חטא מעולם המעשי, כשמשה רבנו כבר מקבל את התורה, בכל זאת יש פה מפגש כבר עם העולם המעשה, ויש כבר, משה ראינו שהוא חטא, והקציפו לא מריבה וירה למשה בעבורם, אבל אמרם זה אבא של משה. מה זה אבא של משה? זה משה שעוד לא נוצא לפועל. זאת אומרת, זה התכונה של משה לפני המימוש שלה. וזה בעצם שיא הזיכוך של המוכנות של עם ישראל לקבל את התורה. כן, זה משה הפוטנציאל, משה הפנימי. המקור הראשי קודם יציאתו לפועל היה טוב, כלול באמרם אבי משה, בתכלית הטוב. זאת אומרת, יש לנו כבר שני צדדים. הצד של היציאה לפועל מבוטא בבנימין, שזה הצד של התמונה הקולט, מה המסקנה הקולט של כל השבטים, זה הצד אחד. ואמרם מבטא את האיכות הפנימית של עם ישראל לפני ההתנמשות של הדחקה. הוא לא עסוק במימוש. משה הוא ממש. הוא מקבל את התורה, הוא מנהיג את העם. אמרם הוא האבא של משה, כלומר, התוכן הפנימי, הניקיון הפנימי שהלך והזדקח באומה אחרי דורות, דורות, דורות. אמרה, נתחל קרוב, הנה, נוצר פה איזה שיא של זיכוך, שיא של עמדה רוחנית, של עולם מאוד מאוד פנימי, שממש מתאחד עם התורה, ושיא התיאור של הדבר הכי פנימי, אמרם, זה המקור, כן, המקור, קודם יציאתו לפועל, שהוא בתכלית הטוב. אז זה בעצם כבר אנחנו רואים בתורה את שתי דמויות שמייצגות את שני הצדדים. את הצד של המטרה, התכלית, ואת הצד של המקור. זה שני הנקודות המומות שהן בשלמה. אמרה נסיעה
כשמציאל,
אדם בזה. ובנימין מבטא את המסקנה הסופית.
למה אבות לא? הוא
אומר שבהתחלה לקח זמן, היה צריך, אי אפשר שיהיה על ההתחלה ניקיון קדושה וצינוק. צריך לברר שמעומק הרע זה טוב. עם ישראל בא לעולם בשביל לברר איך פה בתוך העולם, עם כל הסיבוכים שלו, איך מצליחים להופיע פה בעולם. אם מההתחלה עם ישראל מופיע ישר בסיס, מופיע משהו עליון עליון, אז לא היה מתגלה שעם ישראל בכלל קשור לפה, המציאות. צריך אגב, עם ישראל להיוולד מתוך המציאות. ואברהם יש לו פשוט, אברהם נולד גם ישמעאל. עסק מסובך, לאט לאט עד שמגיע בירור מתוך בירור ותוך בירור מגיע לאמרם. זה לא היה חטא, זה לא עשה אווירה. הוא אומר, זה המצב, לא היה לו נבואה, הוא ראה שהכל הולך לטמיון. אז מרים לימדה אותו, על התל אמר לה שם נבואה. הוא כתוב שהוא גדול הדור באמת, כך זה לא אומר שהוא גדול הדור. גם מלכות בית דוד. מלכות בית דוד, יש פה עכשיו שתי דמויות, שתי הדמויות הנוספות הן קשורות לדוד. זה אבא של דוד והבן של דוד, ישי וכלאב. מלכות בית דוד נותנת את הצביון השלם של האומה. כן, מלכות דוד זה הצורה הכוללת. תכלית הטוב העליון ומוזינה. ואם לא היה אפשר שבפועל לא ישתמשו גם כן הכוחות הרעים בעוז המשרה, זאת אומרת שבפועל כשדוד מופיע אז הוא מממש, אז אי אפשר שלא יהיו גם כוחות רעים, כי סוף סוף אתה עושה, לוקח עוז משרה, לוקח שררה בפועל בצורה מעשית, אז אי אפשר שלא יהיו טעויות. אבל ישי, מי זה ישי? שוב, כמו אמרם, זה המקור של דוד. המקור כולו רק טוב. ישי אבי דוד, זאת אומרת המקור של המלכות בדוד, בפוטנציאל הכל רק טוב. גם הוא היה מגדולי הדור, ישי, כמו אמרם, אחד מגדולי הדור, אבל לא בונה את המלכות. הוא מכין את כל הפוטנציאל הרוחני, את כל המדרגה הגבוהה שממנה יכול לבוא דוד.
אבל גם באמרם וגם בישי יוצא שהם רק פוטנציאל ולא יודעים מה שמתמרק.
זה לא מתנגש, הם מימשו, אבל לא בשיא ההופעה שלא מימשו את כל מה שתמון להם. יותר עסקו בהכנה, עסקו ביצירת התשתית הפנימית, שיצא לפועל במשה ודוד. ודאי, זה לא אותה מנהיגות ולא אותה מנחות כמו משה ודוד. עם כל הגדלות שלהם, הם לא אלו שהובילו בפועל את העם ועשו מהפכות. הם יצרו את התכונות. כאשר התעודה התיאורית, המטרה האידיאלית, הצפויה של מלכות בדוד, היא ודאי הטוב היום, זאת המטרה האידיאלית של מלכות בדוד, ולא היה יכול לצאת בפועל עד קץ הימים. דוד, זאת אומרת, צריך להתממש. אנחנו מדברים עכשיו על המטרה. מסקנה אחרונה. זה ההיסטוריה, המסקנה האחרונה, שיבוא המשיח, זה יהיה המסקנה של מלכות בדוד. אבל נרמז, לפחות יש רמז, בענף שיצא ממנו בתכלית העילוי שכולל עם הטוב העיוני. זאת אומרת, בבן של דוד יש רמז למטרה שאליה אנחנו חותרים. מלכות בדוד, תהליך עד שיופיע המשיח, אבל יש איזה רמז לעתיד לבוא למטרה, לאיפה, למסקנה האחרונה, לאיפה רוצים להגיע. וזה התגלה בכלאב. מה היה בכלאב? הבן של דוד, כאילו המטרה, התכלית של כל מלכות בדוד. קודם כל היה מה שהתגלה בכלאב, שכלל לו את הטוב העיוני. היה לו טוב מאוד מאוד של מלא חוכמה. זאת אומרת, זה לא רק טוב פנימי, שזה התגלה בישי, אלא מה שמאפיין טוב שהוא כבר קשור יותר למטרות, זה טוב מצורף לחוכמה. איך מוצאים את הטוב לפועל? איך מנחים אותו? מה שהיה מיוחד בכלאב, זאת הייתה גאונותו וגדלותו בתורה. כתוב שהוא היה מבייש את בני, כולם בהלכה, את בני מפיבושת, לאחיתופל, בהלכה. אז הוא היה גדול, תמיד חכם עצום. אז זה טוב עיוני שמתגבר על כל המגרעות, כן, אז היכולת המחשבתית והחוכמה, היא מלמדת לנו איך להתגבר על מגרעות, שמוכחות להימצא מצאתו כשם שאלה בעולם המעשייה מלא מכשולים. אז השכלול של הטוב, יש את היסוד של הטוב שזה ישי, ואת השכלול של הטוב הנצרך למלכות בצורה של חוכמה ותורה, שמלמד אותנו איך להתגבר המכשולים, שזה בכלאב. על כלאב נאמר, חכם בני, שמח ליבי ואשיב החופי דבר. הוא כלל בקרבו, כלאב מימש בחייו אין את הצורה הרוחנית המפות בדוד. זאת אומרת, כאילו איך, לאיפה אנחנו רוצים להגיע? כאילו תיאור שוב של המסקנה, של השלמות האחרונה, שבפועל תבוא אליה בקטע ימין גם בעולם המעשה. שלמות דמותו של דוד, שעתיד הקדש ברוך הוא להאמין, שנאמר ודוד עבדי עשה להם לעולם. הכל אומרת הגמרא, גם כל האלו שמתו בית שושן אחת זה גמרא, זה מסורת. אבל ישי, יש לזה ראיה מפסוק, דרשה יותר נכון, כי רואים שלישי קוראים גם נחש. בפסוקים ראינו את זה בספר בספר שמואל. למה קוראים לו נחש? אלא בגלל שהוא מת ורק בגלל הנחש. הטוב העליון השלם הנמצא בתכונת האומה בשלמותה מצד גזעה שמסתמן בני בנימין, וכן הטוב המשלים שבמקור התורה בהתגלותה באמרם אבי משה, וכן תעודת המלוכה בצורתה העתידה השלמה הקולדת בכלאב בן דוד. כל הדברים האלו, התכונות האלו שהתגלו בבנימין, אמרם וכלאב, כל אלה ראויים להיות כנוזים, ואינם עתידים להיגלות ביום שבו יגלה כל הטוב אשר דיבר השם על עמו ונחלתו. אבל שורש הטוב, מגמת הטוב, הרצון להיות טוב, השלם מעין פגם וחיסרון, הנמצא ביסוד הממלכה, ישי שמבנו בא הממלכה בצורתה המקורית, שמצידה היא ראויה להתקיים עד עד, שמלכות בית דוד, למה מתקיימת? בגלל שהיא באה מישי, או בן ישי, ככה אנחנו קוראים לדוד, בן ישי, זאת אומרת שכל הגדלות של דוד זה בגלל שהוא הבן של ישי. זאת אומרת, כל התקווה שלנו, זה מאוד מאוד חשוב שהתקווה שלנו, התקווה שלנו כעם, יש לה על מה להישען. יש הבדל שאתה מדבר על האידיאלים שאליהם אנחנו רוצים להיות, המצב האידיאלי, אנחנו רוצים בנימין, הכל יהיה בסוף מוביל איזה מסקנה שלמה, ואמרם זה מבטא את השורש הפנימי של התורה, הקהילה ואת המצב היתידי, כן, אבל במה אתה אוחז היום? יש איזה נקודה, כן, אנחנו יודעים, יש לנו היום תקווה אמיתית, על מה נשאר את התקווה? על העובדה שהיה בעולם אבא של המלך. המלך שלנו, המלך הנצחי שלנו, דוד, מלך ישראל חי וקיים. התקווה קיימת, עד היסוד הנצחי, הירח יכון עולם. אבא שלו, זה שהוא היה טוב גמור, טוב מוחלט, זה מאוד חשוב לנו, שיהיה מאוד ברור וגלוי, כי זה נושא לנו תקווה. זה ראוי להתגלות באיזה אופן גם בזמן ההווה. אנחנו צריכים שבהווה, בצורה גלויה, יהיה לנו נקודת אחיזה באור במגמתית. מהי נקודת האחיזה? הנה, האבא של המלך האידיאלי, היה דבר כזה, היה מלך כזה, יש דבר כזה בעולם, מי היה אבא שלו? כולו טוב, והוא נמצא, דוד מלך ישראל נמצא, הוא חי, קיים. זאת אומרת, הטוב הזה, המוחלט, הוא נמצא בחיים הלאומיים שלנו היום. ובזה אנחנו אוחזים. לא רק גמרא ומסורת גנוזה, ככולו, ראוי להיות הנכס של יחס אוצר הטוב של ישי דוד דוד, שזה מקום מלכות ישראל, לא רק תעודה מצד החייתה ויסודה, כל הישי זה צריך להיות לא רק גנוז, אלא מפורש בופרה. בדרכנו למדנו, שגם התמוטטות בעולם המעשה, שבא מלכות דוד, שהיה החטא הראשי הגורם היותר גדולה, גם הוא ביסודו מוכן להגבלת הצדק. יוצאים כאן שגם נפילת דוד, זה שמלכות ודוד נפלה, צריך לדעת שזה בא מהנחש, כי נטיו של נחש, זה בא להגביל את עוצמת הטוב האדירה הזאת שגנוזה מלכות ודוד, שזה טוב אדיר, זה מגמת חסד שאי אפשר לתאר אותה. וצריך נחש קצת שיגדיל אותה, יגביל אותה. מובן הגבלה זה דווקא מחזק את הטוב, מסמן אותו, נותן את הגבולות שלו. ולא היה דוד ראוי לאותו מעשה, דרך אגב פה הרב עושה מכניס עוד עניין, את חטא בת שבע. שגם חטא בת שבע של דוד בעצם לא ראוי דוד לחטא הזה, אלא כדי להורות תשובה לעם ישראל, כך אומרת הגמרא, בעבודה זרה, שכל חטא דוד זה לא היה חטא מצידו, אלא בשביל ללמד אותנו דרכי תשובה.
הרב, במילים זה היה חטא ראשי, אתה אומר החטא של הנחש או החטא של בת שבע?
אם כבר אז חטא שבת שבע. ולעת הכישלון של עמידת הרע מביתו, שזה השלום שהיה לו כישלון שברע בתוך הבית, מתגלה במשטר הצבא ענף מחות הרישי שם בתוך סוגיית אבשלום, שזה היה עונש על חטא בת שבע. פתאום תוך כדי הקרב, תוך כדי מלחמת אבשלום, פתאום התמנה מפקד חדש לצבא. הפסוק אומר, את המסע בן אבשלום תחת יואב על הצבא. בזמן, תוך כדי מרד אבשלום, מונה המסע להיות שר הצבא. מי זה המסע? שהוא בן איש ושמו יתרה, שבא אל אביגל בית נחש. זאת אומרת, הוא בעצם נכד של ישי. אז המסע הזה מתמנה על הצבא, והוא נכד של ישי, ופתאום עכשיו בהזדמנות הזאת מחליטים לקרוא לישי נחש. היה אפשר לקרוא לו בהזדמנויות אחרות נחש, כי הוא מת ביתו של נחש. מתי התנ"ך החליט לקרוא לו נחש? במרד אבשלום, זאת אומרת ברגע שבו מתגלה הנפילה של דוד, שהוא חטא בבת שבע, ולעיני כל רואים את החטא הזה, זה מרד נוראי, זה עונש חמור מאוד, מרד אבשלום. פתאום בתוך מרד אבשלום יש לנו שר צבא חדש, לכאורה איזה אירוע צבאי, ענף מחות הרישי, נכד שלו, שהגביל לשעה ודחה את המנוחה מדוד, כמו שהיה פועל יואב, שהיה גם כן מזה הגזע, בעת ההורה והזריחה. המסע הזה מתמנה להיות שר צבא. זה דבר נורא, תחשוב, דוד המלך מגורש, ומי מי שר הצבא פתאום? שר צבא חדש מטעם אבשלום, מטעם המורד, הנכד של ישי. הנפת של ישי, אז מה זה מראה לנו בעצם? זה מראה לנו שגם מרד אבשלום והצבא שמבטא את המרידה היה בעצם חלק מהנחש, חלק מתוכנית הנחש בעולם. זה לא סתם המרד של אבשלום, אלא זה סוג של איזון שהיה צריך לאזן את מלכות ודוד. כמו שחטא בת שבע זה סוג של איזון נחש שהיה צריך לאזן את עוצמת הטוב, כך גם המרד של אבשלום זה איזון למלכות בית דוד. ועכשיו לכן, דווקא עכשיו, באמצע המרד, מישהו דוחה את המלוכה מדוד, איזה שר צבא, פועל, כן, הוא קשור ליואב, רואים שזה אותה עוצמה, יש לו יכולת צבאית, והוא דוחה את דוד. אחר כך מהמשך הספר יואב, סוגר איתו חשבון, יואב הורג את המסע, מה של... כך הוא התקומם יואב על זה שמינו את המסע לשר צבא, דוד אחרי זה רצה לפייס את העם, אז הוא השאיר את המינוי של המסע במקום. אבל יואב מאוד התקומם, הרג אותו. אבל באותם רגעים, מינוי המסע זה נראה סתירת לחכם תצאת לדוד. עכשיו, דוד הוא הבן של ישי, לוקחים מישהו מהמשפחה של ישי, נכד אחר, ומנים אותו במקום יואב שר צבא, זה לגרש את דוד סופית, כאילו מישהו להעיף אותו מהצבא. כל זה מגלה לנו התנ"ך, זה קשור לנחש. צריך להבין מה זה, זה לא סתם. זה תכנון עמוק מאוד, וכל אלו מערכו מראש, מצא תמים דעים. זו תוכנית מקורית מאוד שקשורה לנחש, יש איזה כוח בעולם שבא לאזן ולהגביל את עוצמת הטוב של דוד. כסאו כשמש נגדי, ברקתי בשבט פשעם מנגעים עוונה, בחסדי לא אפילו אינו. החסד לא נעלם, גם כשהקדוש ברוך הוא כאילו מעניש, את הברכות בדוד זה רק ליישר את החסד. לא אשקר באמונתי, הבטחתי משהו מה הקדוש ברוך הוא, אני לא חוזר בי. אחת נשבעתי בקודשי עם דוד החזב, כי ירח יקון עולם ועד בשחק נאמן צלע. אז דרך אגב למדנו פה סוגיה בתנ"ך. איך הרב לומד תנ"ך? רואים איך הוא לומד, לומד בת נחש. למה פה עכשיו, למה התנ"ך בחר להביא את התיאור הזה של אישה הנחש דווקא עכשיו? זה מלמד את כל הסוגיה של הנחש, ובעצם הרווחנו פה גם את כל הסוגיה של מרד אבשלום, חטא דוד בת שבע, איך בעצם הכל קשור התפקיד הקדומני הזה של הנחש דווקא מול מלכות ודוד.
למה בחרנו דווקא סיפור? למה עדיין אישה
אם זה שמבטא את העתיד? הוא מוביל לאמרה בעצם. אני מבין שמלכות בדוד זה מבטא, ככה אני מבין, את היסוד של התקווה העתידית. אנחנו כאילו אנחנו תקוות למשהו מאוד מאוד עתידי, משהו מאוד אידיאלי. יש לך נקודת אחיזה בעתיד. זה דוד. דוד זה כאילו, הנה, היה דבר כזה. היה מלך כזה. הייתה ממלכה כזאת. זה לא היה איזה פנומן בן אדם לבד. הייתה מדינה שלמה שעבדה ככה, מלכות שלמה. וזה נותן לנו תקווה עצומה שאכן נגיע לשם. נגיע אל היהוד העליון. וישי זה מבטא את ה... ישי זה בעצם התכונה, התכונה הזאת, שהיא חיה וקיימת. בן ישי, נמצא פה. יש תכונה כזאת של טוב גדול שמנו מבין התקווה.
לגבי קילב, לכאורה שלמה יותר מתאים, הוא גם יותר, הוא חכם יותר מכל אדם.
הוא גם בתורה, קילב היה יותר מתחם יותר גדול. בתורה. הוא אומר, הדגש פה זה הטוב העיוני המתגבר על המקראות. זאת אומרת, חוכמה, חוכמה של תורה, של יודעת איך להוציא לפועל את הטוב בהתמודדות עם הסכנות של העולם. וכילב מתאר את גדלות התורה, הוא היה גדול בתורה יותר משלום. כלומר, היה חכם מאוד, אבל גדלות בתורה כזה כילב. עיון, הוא היה גדול בעיון. הוא היה מעיין גדול.
לגבי כל הארבע, לכאורה, למען זה אמר שמשה ואהרון חטאו.
כן.
לכאורה...
הנה, אז עכשיו הגמרא עושה חשבון. בוא נראה את החשבון שלך. הגמרא שואלת, הנה יש פה... ברייתא שאומרת שיש רק ארבעה שלא חטאו. מי בעל הברייתא הזאת? מני. אי למתנה דמלאכי השרת, אי מישהו כמו המלאכי. מלאכי השרת אומרים, והברייתא שראינו מקודם, למלאכי השרת טוענים שמשה ואהרון לא חטאו ומתו. אז אם זה הברייתא הזאת, אז למה לא סופרים את משה ואהרון? כי אם אתה אומר שמשה ואהרון לא חטאו, היה צריך למנות גם אותם, נוסיף עוד שניים לרשימה. אלא לב, מוכח שהברייתא הזאת סוברת שמשה ואהרון כן חטאו, נכון? והיא לא מנתה אותם. אלא לב, זה רבי שמעון בן אלעזר, שרבי שמעון בן אלעזר סובר שהם כן חטאו משה ואהרון. ולא יכול להיות, אין דבר כזה שהם מתו בלי חטא. רבי שמעון אז אומר, רק משה ואהרון בחטא הם מתו. שמע מינה, רגע, אז מה יוצא? שיש פה מיטה. כן, ארבעת הצדיקים האלו, בנימין, אמרם וזה, מתו, בלי חטא. אז מה מוכח מזה? שיש דבר כזה מוות בלי חטא. כי ארבעה אלו, הם לא חטאו בכלל. כי אם משה ואהרון חטאו, כן, ומתו, אז הם לא כלולים ברשימה, והאלו ארבעה אנחנו רואים שהם לא חטאו, אז למה הם מתו? שמאמינה יש מיטה בלא חטא, יש איסורים בלא עוון, טיובתא דרבי עמי. רבי עמי קבע לנו כלל, מתברר שהכלל הזה לא נכון. רבי עמי רצה לטעון שאין דבר כזה, כל מי שמת זה בגלל איזה חטא, תשובה לא. הנה הם לא חטאו, ומתו. השאלה אם הבחירה הפרטית תוכל כל כך להתרומם, זה הנושא שעסקנו בו. מה זה השאלה אם אדם יכול לא להתרומם מעל הנזקים של חטא אדם הראשון? הבחירה החופשית יכולה להתרומם עד כדי להעביר לגמרי את הירידה שדם, לאדם הפרטי מצד החלק שפרטיותו נפגמה, מצד הפגימה הכוללת של ירידה כללית. אין, זאת השאלה, האם באופן בחירי אדם יכול להיות כל כך צדיק ש... לא ישפיע עליו הנזק הכלל אנושי של חטא אדם הראשון. למרות שכולנו קצת, כל אחד מהחל, יש לו חלק פרטי, יש לנו חלק שאנחנו קשורים לכלל האנושות. האם אדם באופן בחירי יכול להתרומם מעל זה? אז עכשיו השאלה הזאת תתפלג לפנינו לפני חלקים. חלק אחד, האפשרות של עליית האדם בערכו הפרטי בהיותו לעצמו. ומעלה יותר עליונה ממתו בחוכמה החסידות הנאותים. זה סוגיה אחת, האם אדם יכול להתרומם באופן בחירי לטוב וחוכמה אדירים. חלק שני, האם ייתכן שימצא גם כן בית פיתוח שלמותו הנהגה כוללת שבה ידריך את הכלל? זאת אומרת, האם אפשר גם לשכפל את העלייה, ליישם את העלייה האישית הבחירית הפחתית לשיטה, למנגנון כללי, להנהגה של החברה האנושית גם במרחב החיים הכוללים שרבו מאוד סיבוכיהם, ולהצליח גם שם שלא יהיה מקום לחטא אבון לפגום, באופן שיוכל להיות גם בריבוי פעלים עומד אם לא יש להם אותו מידה כל כך עליונה. זאת אומרת, לא רק שהוא באופן פרטי צדיק, אלא הוא פועל ועושה והוא נשאר בשיא השלמות, ואין צורך עוד לבניין העובד להסתתר, לא צריך לסתור, להרוס דברים בעובד, למען תת מקום, לתכונה יותר מלא נחמד, לא צריך מוות, לא צריך לחסל דברים בעולם כדי להצליח להגיע לשלמות יותר גדולה. מצאנו שאומנם נמצאו יחידים שמתעלו מן החטא דרכם הפרטי. מצאנו שיש ארבע אנשים פרטיים, אנשים שהם לא היו בתפקיד ציבורי, שהתעלו מאוד, והם הצליחו להגיע למצב שלא חטאים, אין להם שום חטא, אף חטא לא נגע בהם, למרות המצב הכללי של האנושות. אבל משה ואהרון לא הגיעו לזה. עם כל זה, לא נאמר שירדה מעלתם לעומתם. עכשיו, לא נגיד שהם יותר צדיקים ממשה ואהרון, זה יוצא אף יוצא, שכאילו נגיד אמרם יותר צדיק ממשה, או נגיד כלאב יותר עליון עם משה, זה לא אומר למה. מפני שהם בתור אנשים פרטיים, כי ארבעת אלו לא לקחו תפקיד ציבורי. רק בגניזה היה עמהם נמצא כל אוצר הטוב השמור, הם היו אנשי פוטנציאל, כל אותו אוצר השמור אל הכלל כולו. אז הם, כיוון שהם היו אנשים פרטיים, הם יכלו להגיע עד אותה המעלה של התרוממות גמורה, הם יכלו באמת להגיע למצב שחטא לא נוגע בהם, שום חטא ואבון אין להם יחסים. אבל כשיצאו יותר שלמים מן האנושי להניג את הכלל, הדמויות היותר מושלמות, משה, אהרון, דוד, אנשים שלקחו אחריות כללית, אז למרות שהם באופן פרטי, יכול להיות שהם צדיקים עצומים, אבל בתור הסיבוך העצום שבאורחות החיים הכללים, כיוון שלקחו אחריות ציבורית, זה כבר משהו הרבה הרבה יותר מסובך, זה כבר מערכת מאוד מסובכת. למידה זו, לרמה הזאת, עדיין לא תוכלה אנושות להגיע. שם האנושות עוד לא הגיעה. ולכן משה, אהרון ודוד, שכבר לקחו אחריות ציבורית, הם כבר לא יכלו להינצל מן החטא. למה? לא כי הם באופן בחירי פרטי פחות טובים מהארבע אלו, אלא כי המצב של האנושות הוא כזה שכשאתה בא להרמה הציבורית, אתה לא תצליח עדיין להקים חברה נטולה מבעיות. ולכן הם בתוך הסיבוך, גם דוד, גם משה וגם אהרון, נגע בהם החטא. לא תוכל ממשות להגיע עד שלא תמנע את הפרטים המנהיגים אותה, כן, ממעלתם. זה מונע את הפרטים, את המנהיגים, במצב השפל של החברה, זה מונע אותם ממעלתם. הם יכולים להגיע ליותר, על גילת שהמנהיגים של חברה, אז זה קצת מוריד אותם. לעומת כלאב, זה היתרון של כלאב על דוד. כלאב היה צדיק, תמיד חכם, ולא נגע במלכות. לא היה מלך. זה גם מסביר את שלמה גם, כן.
אבל אפילו פשוט יש כן. נכון.
כן,
נכון.
מה? צדיקים פרטיים יכולים להיות, אבל מנהיגים לא יכולים להיות.
זה שהצדיק הוא פרטי זה לא עצמו,
זה שאדם הוא לא מלך, זה עבירה, הוא לא אומר, זה שהוא לא מלך. אני חושב שהם היו קשורים לכלל, אבל לא מנהיגים. היו אנשים מערבים, לא מנותקים. כתוב שישי היה אחראי על 600 אלף אנשים. יוצא באוכלוסה. זאת אומרת, או שהוא היה שופט דיין של 600 אלף איש, זאת אומרת, 600 אלף איש באחריותו, או שהוא היה איזה מפקד גיס, לא יודע, משהו כזה.
גם אמרם היה ראשם.
אבל הם לא היו המלכים. מלך של כל העם, וזה כבר משהו אחר. משה ואהרון בחטאם מתו, איזה חטא? בחטא שמסווה מסבל הנהגה הכוללת, החטא שלהם לא היה איזה חטא אישי, בגלל הסיבוב של ההנהגה, זה חטא מהמריבה. ואף על גב יש מיטה בלא חטא של אדם פרטי. כן? למרות שיש בתיובתא, באמת, יש לנו תיובתא של רבי עמי, כי רבי עמי הרי שלל את המציאות האפשרות שמיטה בלא חטא. אבל צריך לדייק פה, אומר הרב, שהנקודה היא אומנם מוכחת לבוא, כל זה שאתה אומר שהחטא זה מצד המחלה של החברה הכללית, שבקרבה וסיבתה החטא מוכרח באיזה אופן שיהיה בכל מי שעליו הוטלה מספרה כוללת של הברכת ציבור וכללותו. אתה צריך לדעת שכשאדם לוקח אחריות ציבורית קצת גדולה, אז המחלת הבכירית שלו להתרומם הולכת וקטנה, וזה נכון.
אתה הולכת
לא יודע, כן, קצת מיישב את העניין. אז זאת אומרת, ברמה האישית זה נכון, ברמה הפרטית זה נכון, שאם אדם מת, זה בגלל שהוא עשה חטאים. נכון. אבל בחשבון הריאלי זה לא נכון. כי אם אדם הוא יכול שהוא לא עשה חטאים פרטיים, אבל אם הוא בהנהגה כוללת, אז בעצם ידבק בו חטא, כך או אחרת. נקודה. אנחנו עוסקים בחטאים. ולכן יש פה עכשיו רשימה של אנשים שהאם הם חטאו או לא. אמר בשמעון הנחמני, אמר בנתן, כל האומר ובן חטא אינו אלא טועה. שנאמר, ויהיו בני יעקב 12, כתוב שראובן שכב את בלעם. מי שחושב שהוא שכב באמת טועה. למה? כי כתוב בני יעקב 12, שימן שהם שקולים כאחד. אז מה אני מקיים להשכב את בלעם פלגש אביב? מלמד שבלבל מצאו של אביו. מראה מה כתוב? כאילו שכב עם בלעה. הרשימות הקדושות, יש פה הקדמה לכל הנושא. הרשימות הקדושות, זאת אומרת הסיפורים של כל המאורעות, על פי החוכמה האלוקית העליונה, צריכות אינה להיכתב בתורה. איך הן ראויות לעשות עלינו? כן, זאת אומרת, איך שההשפעות, הרושם הקדוש, שהרשומים, שהמרות אמורים לעשות עלינו, הכל כתוב, הכל שקול בפלס וקו משפט אלוקי. זאת אומרת, איך שהדברים נכתבו בתורה, באופן כזה, שהם יעשו עלינו רושם, יטביעו בנו חותם רוחני מסוים, כל אירוע מדויק מאוד. הכל נשקל בשקל הקודש. כאשר אותו המובן של סיפור, היסוד הפנימי שבו, צריך לרשום בנפש, אם יתואר כפי פשוטו, לא נוכל מרחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו. אז נשקל בשקל הקודש על פי אל דעות באיזה לבוש יתלבש הסיפור, אופן שכאשר יגיע אלינו, יהיה ערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רשומו עלינו. הקדוש ברוך הוא מספר את הסיפור בצורה כזאת שלהטביע בנו רושם מסוים. זאת המטרה. לא לתאר את העובדות, אלא לבחון את אופי ההשפעה שלהם לדורות הבאים. וזה המהלך, במובן הזה, מתאחד את תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. שאם המהלך הזמני, אם מצא, שאותו הרושם, שהמעטפה של העניין פועל לנו כבר יצא מגדרו מצדנו, אם יתברר בתור מסוים, שצורת הכתיבה של תוכן מסוים, כבר מחטיאה את המטרה. אנשים לא מבינים, לא קולטים מה נאמר כאן, והדבר פועל לנו לא כפי המובן הראוי, אז מיד באה תורה שבעל פה ונזעקת. כי התורה שבעל פה באה, יש לה אחריות על מה קורה בעם, מה קורה בלבבות. תגלה לנו תורה שבעל פה, הורה של תורה שבעל פה על פי רשומי הדרשות, זה עניין של דרשות. מטרת הדרש זה להוביל אותנו, את רעיוננו, אל עצם המורה כמו שהוא. להחזיר אותנו חזרה למשמעות העיקרית של האירוע שלא נסתה בגלל אי הבנה בפסוקים, בלשון, שלא נסתה מהמטרה הראשית. אז זה כל המטרה של המדרשים, להחזיר אותנו אל המטרת העל החינוכית שבשבילה הפסוקים אלו נכתבו, שאז בקבצנו יחד את הרושם החיפושי הפשט שנראה מדברי התורה בחיצוניותם ואת הרושם החיפושי, זאת אומרת את מה שמעבר לפשט שנראה שבא מעומק הדרשה, כל אחד מאלה יש לו נטיות מיוחדות לפעול על הנפש. צריך לאחד את הפשט, הפשט המובן הפשטי מצד פשטותו שהרגלנו בו מניעורים, עם הרושם המדרשי מצד חידושו ורומות מחקרו, צריך לחבר אותם יחד, ואז ישמר הרושם הנרצה. אז בעצם אנחנו משמרים את המטרה, את הרשמים הנפשיים, כפי המחוגה האלוקי, מחוגה, כפי המהלך האלוקי הראוי לדרכי תורת חיים על ישראל. אז זה מבוא לכל המושג הזה של היחס בין פשט לדרש. היחס בין פשט לדרש, דרש הוא לא בא בניגוד לפשט, אלא הוא בא לכוון אותך, הדרש, למה אתה צריך לחתור, לאיזה מסרים אתה צריך לחתור פה בפסוקים. למרות שזה לא כתוב לכאורה, אתה צריך לחפש אותם, את המסרים האלו, לנסות למצוא אותם בפסוקים. כן. החלוטין לא. אני אתן דוגמה, אני אוהב לתת אותה. זה אולי חיסאון שאני אוהב לתת אותה, אבל אני אוהב. תתאר לעצמך שנגיד היה יום ירושלים, היה, לא מזמן, נכון? היה יום ירושלים, ונגיד, אני יודע מה, איזה רב גדול, תמיד חכם גדול, ורב טאו בא, נותן שיחה ביום ירושלים, באים מאות אנשים, ואז הוא לוקח את יומן המבצעים של חטיבת צנחנים, מתחיל לקרוא את כל יומן המבצעי. מתחיל לקרוא. הוא ממש קרה שם. בסדר? נגמר את השיחה ויורד. בסדר, אחרי שזה היה קורה. ואז אחרי כמה זמן היו, מישהו אב אומר לו, תהית באיזה פרט. אמרת שאנחנו מבצעים ככה וככה, ובאנו מבצעים, זה הקרצה ההיא, זה ככה וככה. ונראה לנו הזוי. זה הזוי, כי זה הגיוני נראה לך. הרב טאו ביום ירושלים, מה שיש לו לעשות לפני מאות אנשים זה להקריא את היומן המבצעים היבש סתם של הקרן מאות הפרטיים, ואחר כך יש מקום להתווכח האם הוא נתן דייק בפרט הזה או לא דייק בפרט הזה. שמואל הנביא הוא, בוא נגיד, הוא לא פחות גדול, בסדר? גם ירמיהו הנביא, לא פחות. תן להם את הקרדיט שהם כמו הרב טאו ביום ירושלים. האם שמואל הנביא בספר שמואל או בספר שופטים, מה שהוא בא לספר לנו זה יומן אירועים? זה מה שהוא בא להגיד לנו לדורות. עכשיו מיליוני אנשים מקשיבים לו, והוא עכשיו כמו רב ביום ירושלים, עומד לפני כולם. מה הוא רוצה לספר? יומן אירועים טכני בשביל, ואחר כך שנתווכח על הפרטים? ברור שלא. ברור שכשהוא מספר את האירועים זה לא בשביל הדיוק ההיסטורי, אלא בשביל המסרים שהוא רוצה להעביר דרך, והוא משתמש בכל הפרטים האלה, כל האירועים כשיטה. ואז בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות שהוא לא דייק בזה פרט, שהוא העלים פרטים מסוימים, לא כי הוא שכח, לא כי הוא לא מדויק, כי זה לא נושא עכשיו, כי אני יודע מה הוא, זה יותר רגיוני שהרב טאו יגיד חיילי טאו נסו לחומת העיר באו ופרצו את חומת העיר בעוצמה. אחד יגיד, מה הם לא פרצו בעוצמה? אז עזוב עכשיו, זה לא הנושא עכשיו. אני מזה
עוד מובן, אבל
לפתור קצת
יותר.
כן, גם לפתור אפילו. למה? כי יכול להיות שאתה בשביל להעביר מסר, אתה תשתמש במילים חריפות או מילים בוטות מסוימות, זה לא ממש מה שהיה. כי אתה עכשיו לא נאמן לתיאור האירועים, זה לא מה שמעניין אותך, מעניין אותך המסר שאתה רוצה שישמעו, ויכול להיות שאפילו כן, ביטוי כזה, מקסים. זה ביטוי מאוד יפה. מלחמה. מה אני מזמן? הוא בא לחדד משהו, אז הוא אומר ביטוי מאוד חריף. אתה רוצה להגיד משהו, זה קרה בניסי ניסים. אבל אתה אומר, מה ניסי ניסים? זה לא הכל ניסים שמה, היו הרבה דברים. אתה אומר, לפעמים מתאר דברים, יש לך מגמה חינוכית רוחנית מסוימת, זה אחריות של גדול דור, זה לא כל אחד עושה את זה. שמואל הנביא. בוא נלך אחורה, בוא ניתן לקדוש ברוך הוא בחמישה חומשי תורה גם איזה קרדיט שהוא לא פחות מהרב טאו ביום ירושלים. הוא, עכשיו הוא אומר לנו, ראובן שכב את, את בילה פלגת. מה הוא רוצה עכשיו כבר בכל להגיד לנו? מה הוא רוצה? דוח אירועים? הרי מלא סיפורים הוא לא סיפור לנו. להעליב את ראובן? מה הוא רוצה עכשיו? מה, יש לו איזה מגמה, הוא רוצה משהו.
אני שואל דבר יותר. אז בכלל אין לו שמור
כמה שקרה. נכון.
זה יכול להיות לטש של מסרים.
זה לא נפקמין. יש המון המון אירועים מאוד חשובים מתקופת התנך שאנחנו, שלא מוזכרים בתנך, מאוד חשובים, ויש אירועים שוליים שוליים שמוזכרים באריכות גדולה.
אבל זה קריטי,
כל דבר שקרה בעולם ואתה לא יודע עליו, הוא לא מוזכרים
לך. זה קריטי לנו לדעת שהאברהם אבינו עשה את הפעולות שהוא עשה, שהוא עשה אותם.
כן.
שהוא מלט אחת, אבל הביא את הכוחות האלה
בזלל ישראל. זה מה שקריטי. שהוא עשה והשביע כוחות. זה קריטי. כן.
אז
יש רגישה,
מה עשה הוא לא חשוב?
לא, אני חושב, הוא בודה שהוא חשוב. הוא חשוב במובן הזה שהוא השפיע. שהוא פעל עלינו פעולה. במובן הזה הוא חשוב. אז ממילא, שאלה היסטורית אם הוא היה או לא, היא מזערית לעומת השאלה היותר משמעותית, מה פעל באומה. זה בעצם הדבר החשוב. זה גם יכול להיות שמשהו משמעון קרה בחלום, אבל הוא השפיע בנפש. אז התחינתי הוא מאוד חשוב, כי הוא השפיע בנפש של הבן אדם החולם, בסדר? וחדר לדורות הבאים, וההשפעה שלו לדורות היא עצומה. מה, אבל זה חלום, את מי מעניין חלומות של אנשים? זה לא היה, אבל זה מדהים השפעות שזה. אז אני אעריך בתיאור הסולם של יעקב, למרות שזה רק חלום, אבל היקף ההשפעה של זה דורות היא עצומה. אז יותר מטריד אותי מאשר מה קרה איתו המון שנים. המון שנים בחיי יעקב בכלל לא מסופרים. עשרות שנים בחיי יעקב בכלל לא מתקירים אותם. כי המסרים לאומה לא כל כך קריטים בזה. יכול להיות שקורא לו אירועים מאוד חשובים. כן.
השאלה תהיה על ההבנה של הרושם מתוך התורה שבכתב, לא מתוך תורה שבעל פה. מתוך תורה שבעל פה אנחנו מבינים למה צריך
להגיד. תורה שבעל פה באה לעזור לנו להתמקד.
בתורה שבעל פה אנחנו קל לנו יותר. זה כאילו שחב לא באמת. אבל יהיה יותר קשה להבין למה היה צריך מעט תורה של ישראל, ניקוי אור זה, מגיע לנו מרחקים לתוך בלימה גדולה. למה צריך, למה ההבנה הראשונית הייתה צריכה להבין כאילו שחב באמת?
לא, אנחנו, יש לזה מטר, אנחנו נצטרך לראות את זה. למה זה כתוב בכוונה ככה? אבל יש מצב שאנחנו מתרחקים מיכולת קריאת הפשט. אנחנו לא יודעים לקרוא את התורה באופן כזה שאנחנו יודעים להפסיק את המסקנות מה משמעות המילים. וזה הרמב״ם כבר כותב. וזה הוא כותב את ספר מורה נבוכים. הוא אומר, אנשים לא יודעים לקרוא פשט. אז הם יודעים לקרוא. אבל הם לא מבינים מה המשמעות שתמונה במילים. של התנ"ך. אז מה אני צריך להסביר לכם? איך קוראים תנ"ך? אתם קוראים מילים, אתם לא מבינים מה רוצים לומר לכם במילים האלה. וכתוב במעמד משה בהר סיני כתוב והנה מקום איתי וניצבת על הצור. זאת אומרת יש משבר אדיר בעם ישראל ועכשיו צריך לתקן את המצב, נכון? ומשה אומר הרי נראה את כבודך. אתה חושב, אני מבקש את הבקשה הכי גדולה. טוב, אתה רוצה לראות את כבודי? תקשיב, יש פה איזה סלע תמות. מה זה משנה עכשיו הסלע? ניצבת על הצור, מה זה משמעותי עכשיו הסלע? אני עוסק עכשיו בנושאים הכי גדולים באמונה, אז מה משנה איזה צור אתה הולך? אז אומר הרמב״ם, אנשים לא מבינים שכתוב צור, לא מבינים מה כתוב, צור זה סלע, אז מה עושה שם סלע, את מי זה מעניין? אז צריך להבין את המילה צור, אז צריך לחפש אותה. אז אנחנו קוראים, ונצבת על הצור, והמוח הילדותי שלנו, כן נצבת על הצור, כן, נשם הסלע, והקב"ה אומר משה, תעמוד שם. מה זה? אז זה ניצב, אז מה זה ניצב? ניצב זה לעמוד פיזית? אומר הרמב״ם, לא, אתה לא מבין את המילים, ניצב, כשאתה אומר ניצב, אני מתכוון משהו אחר, אני מתכוונת לעמדה נפשית, רוחנית. ומה זה צור? צור זה לא סלע, צור זה רעיון מקורי. ותעמיד את עצמך, תיכנס, תנסה להתאמץ, לחדור לשורשי הדברים. אז בסוף, כשהתורה רוצה להגיד את זה, תעמיק ותעמוד על שורשי הדברים, אז היא אומרת, ניצבת על הצור. אז מורה, התורה, זה מה שהתורה, זה המילים שלה. אנחנו אלה שלא בסדר. אנחנו התרחקנו מהקריאה המקורית של איך שקוראים. אז בסוף בא איזה ארכיאולוג ומחפש לך את הצור. אז הוא אומר, אדוני, זה מאוד נחמד, אבל אתה בכלל לא מבין מה הקטע פה. הוא מחפש את המערה, כאילו מה העניין עכשיו? אם לא היה צור, ואם היה שם, לא יודע מה, הפוך, היה שם איזה בקם. זה בכלל לא הנושא, כן? וזה מה שאומר לנו. החז"ל והרמב״ם בעקבות חז"ל, מיישרים אותנו חזרה למשמעות המקורית של מה הפסוקים רוצים לומר, מה המילים רוצות להביע. זה מבוא חשוב ללימוד תנ"ך. אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד, או אפשר להגיד אחרת, שהתורה בכתב כתובה כך כדי שאנחנו נצטרך להתאמש. שנצטרך לחשוב, וזה לא סיפור סתם. זה מסתרגיל כזה שכתוב כאילו זה מובן, אבל בעצם זה מחייב אותך לחשוב ולהבין, כי אחרת אתה באמת נשאר הרבה דברים מוזרים. אז איפה אתה רואה את זה כלל, אפשר לומר ככה, שבמקום שאתה רואה את הדברים הכי מוזרים בתורה שבכתב, סימן ששם אתה הכי צריך להתאמר. זה אפשר לומר שזה כלל. שם מתחבאים הדברים הכי חשובים, הכי עמוקים. זה כלל גדול מאוד. ניתן דוגמה אחת, בסוף פרשת וישלח. יש רשימה של כל מלכי אדום, וכל האלופים. זה מאוד מעניין. ויש שם ממש מרתק לקרוא את כל המלכים, הוא גרשר, הוא גרשר, מה אכפת לי עכשיו, כל המלכי אדום וכל האלופים שלהם. והוא, קראו לו ככה, בשם אשתו, מיטבל, בת מטרד, בת מי זהב, שזה ממש מעניין אותי השם, האישה של האלוף האדומי. לפי הארי הקדוש, הסודות הכי גדולים של בריאת העולם כתובים שם. הסודות הכי עליונים של, של מה זה בריאת העולם כתובים במלכים האלה שם. זה מחבוא הכי טוב. אין מחבוא יותר טוב מזה, כי זה רשימה נראית פשוטה ומשעמם, באמת כולם עוברים על זה, נכון? ואין מחבוא יותר טוב. אבל זה בדיוק הנקודה, תחפש שם. שם אתה תמצא את הסודות הכי גדולים. ככה התורה כותבת, כן.
אז בעצם מוציא את החיוב מכל הפרטים שלפעמים בתורה. זאת אומרת, אז כל דבר בתורה יכול להגיד, טוב, לא דווקא זה קרה ככה באמת, אלא איזשהו מסר.
מה היא נפקא מינה?
לא, זה רק, לא יודע אם שזה נפקא מינה, אבל זה מוציא מחשבה שאומר שמה שכתוב בתורה הוא מציא.
אני לא לחוץ על זה. לא לחוץ על זה. לא, יכול להיות, אני מקצין, יכול להיות שיגידו לי שאין שום עדות ארכיאולוגית לעצר המקום. ולא יודע מה לאיזה. זה לא. מה נקפק לי?
חוץ
מזה
שזה
נדם אותה לפסק. מה?
מה זה?
חוץ מזה
ארכיאולוגיה
נדם. כן, נגיד, אני אומר, נגיד, לא מצוצה. נכון, נכון. זה לא היה. מה שמעניין אותי שרושם נפשי של מעמד הרציני היה. זה מה שחשוב לי היום. כי אם מעמד הרציני היה או לא היה, אני לא יודע, פיזית. מה שאני כן יודע, שהרושם הנפשי שנקרא מעמד הרציני, החותם שנחתם בלבבות עד היום, נמצא. עובדה שאנחנו קמים היום בבוקר מוקדם, ביום שישי, ובאנו ללמוד תורה. בשבע וחצי בבוקר. ב-28. למרות שאין יכול לעשות דברים אחרים. אבל למה אנחנו עושים את זה? בגלל שנחתם בלבבות, אז וגם היום, שאנחנו אוהבים את זה. זה מעניין אותנו. זה מעמד הרציני, הנה זה חג. זה מעמד הרציני. אז מה אכפת לי אם זה היה עוד? אני רואה שזה נמצא. אני רואה את מעמד הרציני. אני רואה שנחקק בלבבות של האומה עד היום, יש דבר כזה, אהבה תורה. רוצים את התורה, למה? זה החיים שלנו. זה תיאור, זה התורה באה לתאר, זה החיים שלך, זה נחקק, זה, ויש המון תיאורים שמבטאים דבר שהוא מלא עוצמה, אש וענן וכל שופר, כל מיני תיאורים, כמה הדבר הוא רוחני חדר לתוך הלבבות, לתוך הנפש של האומה. זה מה שחשוב. אז לא יודעים איפה שאני רואה. לא אכפת לנו כל כך. לא נפקנים. המציאות החיה היא יותר חזקה מהכל.
אבל
אני
דבר
שקצים בקלות,
זה דבר על ג'אג'אם.
זה העיקר, שם ישראל מתגבר על החומרי. נכון, אבל המסר צריך להתגבר. נכון? ואיך המסר מתגלה שם ישראל מתגבר על החומרי? אומרים חז"ל, בזכות מה נקרא להם הים? בזכות יוסף שברח מאשת פוטיפר. בזכות ברית מילה. בזכות ברית מילה נקרא ים סוף. מה זה אומר בעצם? אתה רוצה לחפש קראת ים סוף? את ההתגברות על חומרי? תסתכל. תסתכל עם ישראל עכשיו, מחר, היום. יש ברית מילה? מלא יוספים היו מאז, שידעו לברוח בזמן. זה קראת ים סוף. אז אם היה או לא היה, אני רואה אותה כל הזמן מולי את קריאת ים סוף, היא נמצאת כל הזמן. אני רואה את כל הזמן מלא יהודים עושים ברית מילה, מלא יהודים בורחים לשם פוטיפר. אני רואה את קריאת ים סוף בעיניים. כי זה העיקר קריאת ים סוף. וזה כל העולם יודע, כל העולם יודע גם היום. הנה, יהודים יודעים שהם משהו אחר. הם יודעים להתגבר על החומר. נכון. וזה העיקר. מזה הם מפחדים, גם היום. למה גם היום הפלישתים מפחדים? מזה מפחדים. לא מהים שנקרא. מהעובדה שיש דבר כזה, עם שרוצה להתגבר על החומר. זה מספיק. זה גורם את הרעד העולמי. ומה הוא רוצה? הוא חומר, לא תכף, זה חמניג'אד, כל הדבר הזה. הוא רוצה להרוג אותנו. למה? למה הוא רוצה להרוג אותנו? מה, אנחנו קראנו איזה ים, מפחידים אותו, מה עשינו לו? זה מעיין עליו, זה תרגל, זה דבר נורא, זה מזעזע, אין לו שום בעיה להגיד את זה, לחזור על זה כל הזמן. זה דבר מזעזע, יש פה עם שעושה ברית מילה. יש פה עם שרוצה לקבור על העולם החומרי. יש פה עם של קירת ים סוף, זה מזעזע, זה משוב מזעזע. וזה קירת ים סוף, היא חיה, היא חיה, היא חיה כל הזמן. זה מה שחשוב. עכשיו, לאור זה, אנחנו צריכים לבוא מחדש אל הפסוקים ולקרוא אותם. זה מה שהוא אומר. עכשיו תקרא את הפסוקים, עכשיו תחפש בפסוקים את כל מה שאמרתי, את כל הרעיון הזה. זה מה שחזל אומרים לנו. בזכות זה, בזכות מילה, בזכות זה, תחפש את זה שם. לא מסתכל למצוא שם. טוב, שבת שלום.
נלמדו פסקאות ממאלף, ממבית, ממגימל וחצי ממדלת. בתודה לכל אנשי המרפד שדואגים השיעורים.
תודה לירון.